דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
אישה שאומרים לך, אל תיקח ממנה דבר. תמיד היא תמכור לך סם אהבת אמת. כמו בסמים טיפול נופלים החיים, היא תעזוב אותך, אתה תישבר. אתה כבר גדול, מספיק להבין, היא איננה עוד. אתה תתבגר ותכיר בעובדות שאין אהבת אמת. היי חמי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר, כיף שבאת, ממש.
נכון.
בפודקאסט הזה, בעצם אני מזמינה הרבה פעמים אורחים, מוזיקאים מוכשרים כמוך.
אין מוכשרים כמוני.
אין מוכשרים כמוך.
יש כמה שמתקרבים, אבל כמוני אין.
בעצם לדבר על איך המוזיקה, איך השירים ואיך האומנים שכתבים את, כמו שכתבת את השיר הזה, איך זה מתחבר בדיוק למדע של אהבה. רוב השירים עוסקים באהבה, ואני חושבת שהמילים שאתה כתבת, הם אלה שגרמו לי בפעם הראשונה גם לפנות אליך, זה היה בהופעה של איפה הילד במכון ויצמן.
עשור לדעתי, משהו כזה.
כן.
לא, שמונה שנים, משהו כזה.
נכון, נכון.
2017,
כן. עשיתם הופעה ביום הסטודנט, מכון ויצמן, והשיר הזה ליווה אותי כל ההתבגרות שלי, ואז אמרתי, וואו, וואו, אנחנו חייבים לעשות עם זה משהו.
אז יצאנו במופע מטורף.
מופע מטורף, כבש את כל ה... על המדע והמוזיקה של אהבה, ואיך הכל בעצם משתלב, איך השירים... אז אתה כתבת את השיר הזה סוף שנות ה-20 שלך, נכון?
נכון, כן, אמצע שנות ה-20. כן. הוא התפרסם שהייתי כבר לקראת גיל 30.
כן, על עד כמה אהבה היא שם, זאת אומרת, ואנחנו עכשיו ננסה ככה לדבר, הזמנתי אותך כדי שנדבר באמת על, על הקשר בין אהבה לסמים, קשר ההדוק בין אהבה לסמים.
גם שני נושאים שאני ממש מבין בהם.
אבל רציתי לשאול אותך לפני זה, אתה עברו 130 שנה?
יותר, כן.
יותר? אין אהבת אמת?
חד משמעית יש.
יש, אוקיי, יופי, נרגעתי.
זה מעניין כי בעצם כשאנחנו עשינו יחד את המופע שלנו, לדעתי עשינו איזה 10-12 מופעים, משהו כזה, זה היה חלק, היום אני מבין בדיעבד, זה היה חלק מ... מאיזושהי פרידה מאוד מאוד קשה שלי מזוגיות, מנישואים, ובהחלט הדברים שאני למדתי במופע הזה, מאוד מאוד ליוו אותי במשבר הפרידה, אבל היום אני מאוהב עד הראש.
איזה כיף.
הרבה מאוד זמן. זוגיות מאוד, זוגיות של פרק ב',
כן.
שזה משהו אחר, נכון, את יודעת את זה?
בוודאי.
עם חוקים אחרים, ועם הזדמנויות אחרות, ועם קשיים אחרים. נכון. אבל אני רוצה להגיד חד משמעית, יש אהבת אמת.
זה בשורה ממש משמחת.
טלאם.
כי אפשר היה לחשוב שככה, אחרי שעוברים כל כך הרבה דברים.
תלאות.
תלאות, זה ממש תלאות, וגירושים, ושברון לב, וכאב מאוד גדול. יש אנשים גם שאיבדו אמונה באהבה.
נכון.
ותחושה שאהבה זה אינטרסים, או אהבה זה רגעי, יש כאלה שמאשימים אותי במתן תוקף לזה שאהבה זה לא דבר שהוא נצחי. אבל עדיין, אני חושבת שיש יש דרך לעשות אהבה, ואני חושבת באמת, כמו שאתה אומר, שאנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים את זה קצת יותר, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים...
שבאהבה יש גם תבונה.
כן.
שאהבה היא לא רק מלאכה של ההורמונים, אלא שבתור אדם בוגר, את גם יכול להשקוט אותה ולהזין אותה עם התבונה שלך. עם פתיחות, עם כל מיני דבר, כל מיני דברים שהם כמו כל דבר אורגני, גם אהבה זה דבר שצריך לטפח אותו.
לטפח אותו.
ושאתה מבין את זה, אחרי כאילו שעולה לך הסם, אז אתה מבין, איך אני מתחזק את זה, את הדבר הנפלא הזה, כי בעצם מה כולנו רוצים.
כן.
נכון?
להיות נאהבים.
להיות נאהבים ולאהוב.
נכון.
ואז אתה מתחיל מתחיל להיות חכם. ככה זה שמגיעים לגיל השלישי.
כן, התבונה. טוב, זה ההתפתחות של המוח. אז אני אומרת, בוא נצא כזה למסע ונבין באמת, אני חושבת מה זאת אהבה. אפילו נתחיל במילה, love, כן? זה באמת המילה שיש לה הכי הרבה תוצאות חיפוש באינטרנט. זה הנושא שהכי מעסיק בני אדם, מהיום שאנחנו נולדים עד היום האחרון, אהבה. קשר רגשי, חזק כלשהו. אבל love באנגלית, בעצם המילה מגיעה מסנסקריט, מהשפה ההודית, לובאיה, שזה להשתגע, להתחרפן. ובעצם אהבה כשיגעון. אז אני חושבת שאפילו נתנו שם כאנושות, נתנו שם, קראנו אהבה, רק לחלק המתעתע, הקצר, הזמני הזה, שבו באמת אנחנו מאבדים את זה, ובאמת ההשפעה של ההורמונים האלה בפעם הראשונה היא כל כך חזקה, שהיא גורמת לסוג של שיגעון, שיבוש של קבלת החלטות, הרבה מאוד תופעות לוואי שקשורות לסמים של האהבה, אבל זה חלק מאוד קצר, ואם מסתכלים על האהבה כתהליך, אז בעצם הוא מורכב משלושה שלבים, משיכה, מה גורם לנו להימשך לאנשים מסוימים, ואז שלב ההתאהבות, שברובו מופעל על ידי הסמים החזקים, ואחר כך השלב האחרון, שבו נופלים במעבר בין ההתאהבות להתקשרות, ששם כבר אין פרפרים בבטן, המגע הוא מוכר, האדם הוא מוכר, התכונות שהסתרנו אותם, את החולשות שלנו שהסתרנו אולי בתחילת הקשר, ובשלב ההתאהבות, לא ראינו גם, פתאום הכל צף החוצה, הרבה קונפליקטים נוצרים, וכאן הרבה אנחנו נופלים, ואני חושב שבגלל שכחברה, ובסרטים של דיסני ובשירים, הרבה פעמים מדובר בעיקר על שלב ההתאהבות.
בכלל בשירים, רוב השירים בעולם הם על אהבה, אבל הם שתי הקצוות של אהבה. על תחילתה ועל סופה.
בדיוק.
ובעצם על החלק העיקרי, יש שירים, אבל הם פחות, פחות פופולריים.
כן.
עכשיו, הנה העניין. אני שוב אומר את המילה תבונה, כי אני באמת מאמין שאנחנו באנו לפה בשביל ללמוד. אז דבר ראשון, אומרת, את אמרת כאן את ההבחנה שאנחנו ברגע שאנחנו מכירים, בעצם אנחנו מפסיקים לחפש, ואז אנחנו לא מסתקרנים יותר, ואנחנו לא נמשכים יותר, כי אנחנו, כי יש פה כבר את המוכר,
נכון.
ואין פה את הסנסציה של להשיג את הלא מוכר.
בדיוק.
ו...
של הכיבוש.
ואני חושב, מה שאני למדתי בזוגיות... הנוכחית שלי, יולי, בת זוגי, זה בעצם שהאנרגיה תהיה מכוונת פנימה ולא החוצה. אני יכול להסביר?
בטח.
זה כמו שיש לך שיר של פינק פלויד, כן? Shine on your crazy diamond, שיר של 12 דקות, משהו כזה. ויש לך אלינור ריגבי של הביטלס, שזה 2 דקות. ואני יותר אלינור ריגבי. זאת אומרת, ואני אוהב, מה אני בעצם רוצה בחיים? אני שואל את עצמי, אני חושב שדבר שכי, שאני מבקש תוכי הרבה זאת אינטימיות. ובגלל שאינטימיות, אז המחקר, הוא כל הזמן הולך פנימה, ואז אתה מגלה, אם יש לך את הסבלנות לתנועות הקטנות, אתה מגלה פתאום את הקסם שבמיניאטורה, שבאינטימי, שבסקרנות שבן אדם זה הדבר מאוד מעניין, לא צריך להסביר,
כן.
את יודעת את זה. בעניין של ההתאהבות זה דבר נורא חשוב, ויש דרכים, אפרופו סמים, שאתה יכול לשמר את ההתאהבות. אם אתה עושה את זה נכון ובתבונה, ולא משתגע על זה, אז ההתאהבות היא גם דבר שאתה יכול, כמו מדורה, שאתה יכול מדי פעם להוסיף לעצים.
כן, זה, 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 זה אתגר גדול.
זה אתגר
מבחינת
גדול
מבחינת המוח.
שאפשר לעזור לו עם סמים כמו MD.
כן.
ודברים כאלה, שזה פשוט אם אתה עושה את זה נכון וקורא וחוקר, וזה, אז זה דבר שהוא הולך איתך.
כן. באמת הדגש הוא לעשות את זה נכון, אני ממש, יש תופעה שלמה של שימוש באמת, ממש כמו טיפול זוגי, מעין טיפול זוגי.
זה מה שזה.
עכשיו, הסיפור הוא שזה אוקסיטוצין. MDMA מחכה אוקסיטוצין, דופמין זה קוקאין, הורמון העונג והמוטיבציה שהוא ה-novelty seeking, הוא מופרש.
אז זה פחות דופמין ויותר אוקסיטוצין.
יותר אוקסיטוצין.
דופמין הוא שקרן גדול.
נכון.
והוא גם, הוא ממכר כאילו ברמות.
נכון.
כמו שאנחנו באים ו...
גוללים.
גוללים, 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 ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בעצם מה אנחנו עושים.
כן. ואוכלים ג'אנק פוד וגוללים, זה הכל
ממש ככה.
התמכרות לדופמין.
אז הנה...
וגם ההתאהבות היא בעצם התמכרות לדופמין. ולכן יש אנשים שמחפשים כל הזמן את הריגוש.
את הריגוש ואת הסנסציה, ואז בעצם אתה מבין, יפה, אהבתי, אתה מבין שמה שאתה רוצה, זה טוקסיטוצין.
זה טוקסיטוצין.
זה המאני, זה הדבר האמיתי.
בדיוק. בואו נדבר רגע על ההבדל בין התאהבות לאהבה. האהבה הזוגית הרומנטית היא אהבה המורכבת והמסובכת מכל האהבות שלנו. ואנחנו בעצם יכולים לחלק אותה לשלושה חלקים, את השיחה על אהבה. זה תהליך שבעצם מורכב משלושה חלקים, אנחנו קראנו להכל אהבה, וזה מתחיל בשלב המשיכה, מה גורם לנו להימשך לאנשים מסוימים, לאחר מכן אנחנו עוברים לשלב ההתאהבות, והשלב האחרון הוא שלב ההתקשרות. זוגיות ארוכת טווח, מונוגמיה, זוגיות לטווח ארוך. בכל שלב, משיכה, התאהבות והתקשרות, חומרים אחרים, הורמונים אחרים, סמים אחרים פועלים לנו על המוח. בשלב המשיכה, אלא יותר הפעולה של טסטוסטרון ואסטרוגן, אנחנו ממשיכים לאנשים יפים, חתיכים, חתיכות שנראים טוב, תכונות גבריות, תכונות נשיות, גם בקרב אותו מין, אנחנו בעצם נמשכים לבני המין השני. טסטוסטרון ואסטרוגן מנצחים על המהלך הזה, גם בתוך אהבה חד מינית. לאחר מכן אנחנו בעצם עוברים לשלב ההתאהבות, ששם ההורמונים המרכזיים שיפעלו זה רמות גבוהות של דופמין, כשזה קשר חדש, שזה התחלה חדשה, אדרנלין שגורם לנו להתרגשות לקראת משהו שהוא לא ידוע, וגם הרבה סרוטונין שעוד נדבר עליו. בשלב ההתקשרות, שבעצם בשלב ההתקשרות נעלמים פחות או יותר הפרפרים של האדרנלין והסרוטונין בבטן, וההורמון המרכזי שמנצח על השלב הזה של ההתקשרות ארוכת טווח, יציבות, שגרה, ודאות בתוך הקשר, זה יהיה האוקסיטוצין. הורמון אהבה וההתקשרות, שפועל במשך כל השלבים, אבל נשאר איתנו בסוף, כשאנחנו כבר בשלב של התקשרות. שלב ההתאהבות בעצם מתחיל אחרי ששניים נפגשים, דרך המבט בעיניים, החיבוק, הנשיקה, מתחילים להתקרב, לדבר, תכונות שמאוד משכות אותנו בבני זוג פוטנציאליים, זה ביטחון עצמי, חיוניות, שמחת חיים, אנשים שהם יצרני אוקסיטוצין, אנשים חמים, חייכנים, אמפתיים, אופטימיים, זה אנשים שיש להם כוח משיכה מאוד חזק. מה מעביר אותנו לשלב ההתאהבות? מה הסוד של ההתאהבות? אז אלה בעצם יחסי המין. בזמן יחסי המין, המוח מקבל את החומרים הכי טובים שהמוח יכול לקבל, וזה בעצם מעביר אותנו לשלב ההתאהבות. זה מתחיל בנשיקה. אנחנו מתנשקים כדי המטרה של הנשיקה זה לקרב את האף כדי להריח. לריח יש משמעות מאוד גדולה בבחירת בן זוג ועוררות מינית. 50 מיליון חיידקים עוברים מפה לפה, נותנים המון מידע למוח על המצב הבריאותי והגנטי של האדם. ואם הכל עובר חלק, אוקסיטוצין מופרש ברוק בזמן הנשיקה, ודרך עצב הווגוס מפעיל את עברי המין שלנו, ויוצר את הזקפה ואת העוררות המינית, הרטיבות והעוררות המינית גם אצל הגבר, גם אצל האישה. בזמן יחסי מין, בשביל הפעילות הזאת בעצם באנו לעולם, ולכן בפעילות המינית המוח מקבל את החומרים הכי טובים שמוח יכול לקבל. אנדורפינים, זה המורפיום הטבעי, משכך כאב, מוריד חום, מרגיע כאב, טסטוסטרון, ההורמון שיוצר את החשק המיני שלנו, גם גברים וגם נשים, מופרש ברמה גבוהה בפעילות מינית. פנילטילמין, PEA, זה החומר שממנו עשויה האופוריה, האידיאליזציה. זה החומר שגורם לנו לראות את הבן זוג כדבר המושלם בעולם. החומר הזה נמצא גם בשוקולד, ויוצר תחושת אופוריה מאוד נעימה. אבל הרגע הגדול מכולם הוא רגע האורגזמה. בזמן האורגזמה, המוח מקבל חומרים מאוד חזקים, בעצם סמי אהבה, זו הרמה הכי גבוהה של דופמין שמוח יכול לקבל, מנה גדושה של סרוטונין, הורמון השמחה והמצב רוח, ורמה גדושה של אוקסיטוצין, שמכווץ את צינור הזרע והדגדגן, ויוצר בעצם את החוויה של האורגזמה. זו המנה הכי גבוהה של דופמין שמוח יכול לקבל. בעצם ברגעים האלה, ככל שבני הזוג עושים אהבה וחווים ביחד את ההנאה הזאת, מה שקורה במוח זה בעצם התניה, צימוד, בין הורמון העונג, דופמין, להורמון האהבה, אוקסיטוצין. האיש הזה עושה לי טוב, האישה הזאת עושה לי טוב, אנחנו בעצם מתחילים להתמכר, דופמין זה הורמון ההתמכרות, אנחנו בעצם מתמכרים לאותו אדם שיוצר לנו את ההנאה הגדולה הזאת. והתאהבות היא בעצם מבחינת המוח סוג של התמכרות. אפשר להתמכר לאהבה כאהבה, ואז קשה להיות לבד וכל הזמן צריכים להיות בזוגיות או עם מישהו, וכמובן להתמכר גם לאדם עצמו. לפעמים אנחנו מבלבלים ואנחנו מכורים לאהבה, ולא בהכרח לבן אדם שעשינו לו כזאת אידאליזציה, שזה לא ברור אם זה הבן אדם או מה שאנחנו יצרנו בראש שלנו, יצרנו תדמית של אדם, אבל בסופו של דבר אנחנו מתחילים להתמכר ולרצות עוד ועוד ועוד מהטוב הזה. אז באמת שלב האהבה מוגדר כמצב קליני מאופיין, מוח מאוהב, זה מוח בעצם שמופצץ בסמי אהבה, דופמין שבעולם הסמים זה קוקאין, אדרנלין ברמה גבוהה, סרוטונין ברמה גבוהה, כמו ציפרלקס שגם יוצר תחושות נעימות ומוריד סטרס, ואוקסיטוצין ברמה גבוהה, כמובן שזה בעולם הסמים MDMA, חומר מאוד חזק, וסמים כמו סמים יש להם תופעות לוואי, ותכף נבין מהם התופעות לוואי של מוח מאוהב, אבל רק נגיד שהשלב הזה, כמו כל סם, שבסופו של דבר המוח מפתח סבילות לסם, וצריך יותר מהסם כדי לחוות את העונג, שלב ההתאהבות אורך בין 6 שעות לשנתיים. זה זמן החיים של ההורמונים האלה, לרוב שנה. אנשים, זה בדרך כלל יהיה שנה של התופעות החזקות, תופעות הלוואי החזקות של סמי האהבה, שנקרא נפלת חזק. אז איזה תופעות יש לנו בשלב ההתאהבות? קודם כל, אופוריה, גם אוקסיטוצין וגם ה-PEA הזה, הפנילטילמין, יוצרים תחושה שהכל ורוד, הכל מושלם, אני בעננים, על ענן ורוד, רואים את הכל חיובי, רואים רק את החיובי אצל הבן אדם, תנסו לדבר עם אנשים אוהבים, אין עם מי לדבר, להגיד להם, אולי אתה לא רואה את הדברים, אז הם בדרך כלל, מי שמאוהב, יסלק את מי שאומר לו את מה שהוא לא רוצה לשמוע, ולא את האהוב או האהובה. אנחנו בעצם לא רואים את המציאות כפי שהיא, אלא כפי שהסמים האלה גורמים לנו לראות, זה ממש משנה תודעה אמיתי. תסמיני גמילה, ממש תופעות של קריז. כשנמצאים הבן אדם, מקבלים את כל הטוב הזה, את כל הסם הזה, את כל הדופמין הזה, וכשרחוקים, יש ירידה. גובה ההיי כעומק הדאון. מרגישים דכדוך, עצבנות, עייפות, חוסר שינה, חוסר תיאבון. אלה סימנים של מאוהבים. יכול להגיע עד למה שנקרא relationship OCD. מצב שמאפיין מערכות יחסים, מצב של מאפיינים אובססיביים כפייתיים, מחשבות תורדניות, הוא רוצה אותי, הוא לא רוצה אותי, התעסקות יתר במה שהוא אמר, מה שהיא אמרה, התעסקות בטלפון, התנהגות כפייתית, לבדוק לה את הטלפון, לבדוק הודעות, לבדוק את הסטורי, להסתכל, זה בעצם ממש מאפיינים של OCD, שקורה בזמן מערכת יחסים, relationship OCD, קנאה. בלי קנאה לא הייתה זוגיות מעולם, קנאה משמרת את הקשר הזוגי, אוקסיטוצין הוא זה שגורם אל הקנאה, יש לזה היגיון אבולוציוני, אם אני משתפת איתו משאבים, והרי בעצם מטרת העל של כל הדבר הזה זה רבייה, אז לא מתאים לי שהוא יסתכל על מישהי אחרת, יחייך אליה, יסתכל לה בעיניים, יחלק פה מחמאות, ואז שאנחנו רואים את בן הזוג שלנו מחמיא או נמצא או נמצאת עם מישהו אחר, מיד מתעוררת הרגש, מתעורר הרגש של הקנאה, ככה בתוך הבטן, מוח המעיים שלנו מתחיל להרגיש את התחושות האלה, התכווצויות האלה של קנאה, רגש מאוד חזק, שבעצם עוזר לנו להגדיר, לשים גבולות, אנחנו שמים גבולות אחד לשני, כמה אוקסיטוצין מותר לך או לך לייצר עם אנשים אחרים, המטרת על היא כמובן כדי לשמר את הקשר. החרדה הכי גדולה שלנו זה בעצם נטישה, זה נובע מחרדת הנטישה שלנו. אבל כל התופעות האלה יכולות להגיע לרמות מטורפות של אובססיביות, רכושנות, שתלטנות, קנאה, שהיא לא בריאה, קנאה רעילה, כי באמת בזמן התאהבות, כשהמוח הרגשי כל כך מופעל, וכל החומרים האלה מופרשים ברמה מאוד גבוהה, סמי האהבה, החלק הרציונלי נחלש. בעצם החלק הרגשי, המערכת הלימבית, מתנתקת מהחלק הרציונלי, כל קבלת ההחלטות עלולה להשתבש, וממש המוח נכנס לסוג של מצב של אי שפיות זמנית, אנחנו לא חושבים רציונלית כשאנחנו בשיא ההתאהבות, בדרך כלל זה השלב שאנחנו עושים החלטות מאוד מאוד הרות גורל לנו ולסובבים אותנו דווקא בשלב הזה של ההתאהבות. וחשוב להבין שקבלת ההחלטות משתבשת כשאנחנו מאוהבים, והרבה אנשים מדווחים על כך שהם עשו הרבה מאוד דברים, כולל אני, בשם האהבה ותחת השפעת סמי האהבה. ואני רוצה לסיים דווקא בסיפור טרגי, שמדגים את התופעות לוואי הכל כך חזקות האלה של ההתאהבות, וזה סיפור אהבה בין דולפין ואישה. הסיפור של פיטר ומרגרט. בשנות ה-60 היה לנאסא רעיון הזוי, הם רצו ללמד את הדולפינים להבין את השפה האנגלית. אז לשם כך הם סגרו בתוך בריכה ענקית שהם בנו להם, אקווריום ענק, למשך 3 חודשים. דולפין צעיר ומכונן בשם פיטר, יחד עם המטפלת שלו, מרגרט, יפיפייה, בת 23. פיטר ומרגרט חיו יחד. בבוקר היא לימדה אותו אנגלית בבריכה, בלילה היא ישנה על דרגש ליד הבריכה כדי שהוא יראה אותה גם בלילה. אחרי שבועיים, אנגלית זה הדבר האחרון שעניין אותו. הוא רק רצה שהיא תיגע בו ותלטף אותו ותדבר אליו ותהיה איתו. הוא היה מאוהב בה עד כלות. אחרי חודש נאסא ראו שזה נהיה הזוי ביניהם, הוא היה מעורר מינית רוב הזמן, הם החליטו להפסיק את הניסוי הזה, הפרידו בין השניים. מרגרט היום אישה מבוגרת, כתבה את הספר הדולפין שאהב אותי. ופיטר המסכן, נכנס לדיכאון עמוק, נהיה אפתי לסביבה, הפסיק לאכול, ואחרי שבועיים הוא התאבד. צלל ולא עלה יותר לעולם. זו כוחה של אהבה, והשימור של המנגנון הזה, של סמי האהבה אפילו, בין יונקים שונים. אז השיחה הזאת היום מוקדשת לפיטר ולמרגרט, ונחזור לשיחה המעניינת עם חמי.
וזה גם האינטימיות, זה כאילו אינטומיסי, נכון. לראות את מי שאני,
וגם לראות
ולא את המסכה שאני שם.
וגם
בהתחלה.
לראות את מי שמולי, נכון. ולהבין בעצם... קבלת את ההתרגשות הזאת של מישהו שהוא אהוב.
רואה אותך.
אהובה, כמה את יפה.
כן.
וואו, את כל פעם יותר יפה, מדהים אותי. כאלה דברים.
כן, כן, כן. איך יוצרים אינטימיות?
או.
שאלה גדולה.
אינטימיות לדעתי יוצרים בחשיפה. פשוט לדבר על הכל, כולל הדברים שאנחנו חושבים שהמפלצות מתחת למיטה, שאנחנו חושבים שאסור לנו לדבר עליהם, דבר עליהם, פתאום אנחנו רואים שמחבקים אותנו. כי
כן.
כולנו דפוקים.
נכון.
נכון.
מחזיקים כל כך הרבה.
אנחנו יודעים שאנחנו דפוקים, וגם מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו דפוקים, והוא אוהב אותנו, זה בסדר. דבר איתך גם על הילדים שלנו.
נכון.
נכון? ואם אנחנו מרשים לעצמנו לתת גם זרקור על הדפיקות שלנו, תגיד, הנה, את יודעת, בייבי, זה קשור לקטע הזה שאני תמיד צריך אישור, שאני תמיד צריך, כל מיני דברים כאלה, פתאום אתה מקבל את החיבוק, זה דבר גדול. ואז אתה יוצר אינטימיות.
כן, אתה חושף את החולשות, אתה שם אותם על השולחן, אתה לא מחביא, כי אנחנו עסוקים כל הזמן בלהחביא את החולשות
שלנו. המון אנרגיה יוצאת על הסוואה של דברים שאנחנו בעיני עצמנו,
של הרגשות שלנו. שהם
מגונים, ובעצם למה הם מגונים?
נכון, כאילו... אנחנו לא מודים שאנחנו מקנאים.
נכון,
אנחנו לא מודים קנאים. שאנחנו פוחדים.
ויש לנו לפעמים, אנחנו לפעמים קצת מרצים, ואנחנו לפעמים קצת פחדנים,
כן.
וכאלה. ואם אנחנו פתאום מכירים, אנחנו רואים את זה גם בעצמנו ואחד בשני,
כן.
זה יוצר דיבור נורא פתוח.
אהבתי מאוד את מה שאתה אומר, כי באמת, אני חושב שהרבה, אני באמת מנסה ללמד, יש לי סדנאות על איך לריב נכון.
וואי, לריב זה מה זה חשוב.
זה, מה זה חשוב?
בדיוק דיברתי על זה עם יוליה, הסוף שבוע.
כי... זה בדיוק השלב של ההתקשרות, הוא יהיה מלווה בהרבה מאוד חיכוכים. כי שוב, מגיעים לשלב הזה של התקשרות אמיתית, ואז לא תמיד אני מרגישה שאתה רואה אותי, לא תמיד אני מרגישה שהבן זוג אמר את הדבר הנכון, בזמן הנכון, וכל הזמן עולים קונפליקטים שקשורים לאישיות שלנו. עכשיו, איך הופכים את המריבה למשהו שמחבר ולא משהו שמרחיק? שבת הרבה מזה, זה מה שאתה אומר עכשיו, זה הסקרנות על העצמי. זאת אומרת, אם אני סקרנית כלפי עצמי ולא עסוקה רק בלהתגונן, נגיד יצאתי על הבנצוג
עוד שם, המון אנרגיה להתגוננות.
המון אנרגיה. כי גם אם אני יודעת שטעיתי, איך אני לוקחת את זה חזרה? נגיד יצאתי עליו, ריב מטומטם, לא קשור לכלום, סתם מהסטרס שלי, נגיד יש לי מחר משהו מאוד זה, זה השפיע עליי רגשית, קורטיזול עלה, ומה עושים כשקורטיזול עולה? מוציאים אותו על מישהו אחר. זה המנגנון, כן? זה המנגנון. סטרס מגביר אגרסיה ומפחית אמפתיה. כאילו, אני גם לא רואה שהוא עכשיו לא במצב, וזה מאוד פגע בו, והמילים שלי היו מאוד כמו סכינים, ואמרתי אותם. עכשיו, מה עושים? אמרתי, האם אנחנו מסוגלים לחזור אחורה, ולהגיד, טעיתי, ואז לעשות את הרפלקציה העצמית. זאת אומרת, בסקרנות על עצמי, מה קרה לי באותו רגע שהמגדלה חטפה את המושכות, את כאילו בלוטת הסטרס, ויצאו דברים שלא הייתי אמורה להגיד, ואז במקום מה הצד השני עשה שזה גרם לי לעשות את זה, זה בגללך, אתה עשית לי ככה וככה, אלא מה בי כרגע לא בטוב.
זה אינטרוספקציה, זאת אומרת, כל העניין שכל מה דע את עצמך,
כן.
ובעניין הזה יש אחד הפילטרים אולי הכי חשובים, זה הומור.
נכון.
וקודם כל לראות את עצמנו ולהבין כמה אנחנו, נכון. אנחנו לפעמים, כי הומור אמיתי זה הומור נכון, עצמי, קודם
עצמי,
כל.
נכון.
כי יש לא. אנשים שיש להם הרבה הומור, הם לא מסוגלים לראות את עצמם בהומור, נכון. אין בזה הרבה ערך.
נכון, זה לעג.
אבל לנו היה מזל, שבגלל שאנחנו פרק ב', וזה באמת, יש בזה סטינג, זה אחרים לחלוטין, זה דבר שצריך ללמוד אותו.
כן. הוא מאוד קשה, הוא מאוד מורכב.
מאוד מורכב.
לכן זמן ממוצע של קשר בפרק ב' הוא שנתיים, הסיכוי להתגרש עם מתחתנים הוא 75%. זה עצוב.
אז אנחנו עסוקים בלנצח סטטיסטיקות.
יפה מאוד.
כבר יותר משש שנים.
וואו.
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 ואחד הדברים הנפלאים שקרו לנו, זה שהיה לנו את המשבר, ולא יודע מאיפה היה לנו, בגלל שאנחנו נורא אמיצים, החלטנו ללכת לטיפול זוגי.
יפה מאוד.
בתחילת היחסים.
יפה מאוד. בפרק ב' זה מס.
זה דבר עצום.
עצום.
כי הרי לטיפול זוגי אתה הולך בעצם של לפרק מערכת יחסים.
או כבר בסוף באמת, שכבר אין מה להציל.
שאין מה, וכאן דווקא היינו שנינו מטורפים אחד לשנייה, אבל לא כל כך יודעים איך המון סצנות, קנאה, אי-הבנה, אלבון, כל הדברים הידועים, הקורטיזולים למיניהם. ואז הלכנו טיפול זוגי.
יפה מאוד.
וזה, מטפלת שקוראים לה ענת, היא פשוט, בכמה פגישות, היא גם העיפה אותנו אחרי כמה פגישות, אומרת, יאללה, אתם מוכנים. היא בכמה פגישות נתנה לנו כלים, כל מיני סרגלים ומברגים, ובדיוק אמרה לנו עד כמה זה חשוב, בין היתר לריב. עד כמה שרי זה דבר חשוב, חלק מהאורגניות של השאלה מה אתה עושה איתו, ולאן אתה לוקח אותו.
כן.
ועוד הרבה דברים, זה היה באמת כאילו נח עלינו חסד.
כן.
כי להגיע לטיפול זוגי בהתחלה,
נכון.
זה פריבילגיה.
אני חושבת שכל זוג, בייחוד בפרק ב', אנחנו מגיעים חבוטים, פוסט-טראומה לכל דבר.
מה זה פוסט-טראומה?
עם פצעים שלא הגלידו. אפילו לא חפרנו בהם, הם מלאים במוגלה, ובעצם מה שיקרה הוא השלכות על בן הזוג. כי בא בן אדם חדש לחיים שלך, ובעצם המוח מנסה לפתור דברים לא פתורים מהעבר, אז בעצם אתה, והבן אדם השני גם לא מבין איך הוא נהיה שחקן בתוך הצגה שהוא לא מכיר, כן? זאת אומרת, למה זה מגיע לי, מה שנקרא? אז פשוט יורים אחד על השני, חיצים, שלפעמים מכוונים בכלל למקום אחר, אבל זה מי שיש כרגע, להיות איתו. לכן אני חושבת שטיפול זוגי, באופן כללי, לכל הזוגות בעיניי, זה כמו שחר רכב, אתה חייב תחזק אותו, אתה חייב לעשות טיפול 5,000, טיפול 10,000, גם זוגיות, היא מתלכלכת.
היא מתלכלכת והיא בתנועה. היא כל הזמן בתנועה. זה גם דבר שצריך להכיר בו.
היא דורשת אנרגיה.
והיא דורשת, בעיקר אני אצטט את טיולי, בת זוגי, היא אומרת, זוגות, הם חייבים להתפתח יחד. העניין של ההתפתחות, שאנחנו הרבה פעמים נורא נורא רוצים לשמור על הקיים, ואנחנו לפעמים צריכים להבין שדברים, כי אנחנו מעבירים אותם, יש disposable, כאילו דברים שאנחנו צריכים להיפטר מהם, ודברים שאנחנו צריכים לרכוש אותם, תוך כדי, תוך כדי התנועה, ושוב, העניין של הדיבור הוא קריטי.
כן.
זה דבר שאני למדתי באמת, כי...
לא היית מדבר.
הייתי מדבר, אבל לא הייתי מדבר. אפשר לומר זאת כך. אני הייתי שומר,
פסיב אגרסיב.
מתגונן, פסיב אגרסיב, קטנוני, ברמות כאילו שאני לא מתבייש בזה, כי זה מה שהיה אז.
זה מנגנון הגנה שפיתחנו.
הייתי, ואני הבנתי שאם אני לא... שאני לא אצליח לטפל בדברים האלה בעצמי.
כן.
אז גם אני לא אשמח.
נכון, כן. אז הסיפור הגדול הוא באמת לדבר את הרגשות שלנו. כל כך אנחנו מתאמצים להסתיר אותם. אני חושב שזה חלק מה שהטיפול נותן. הוא נותן את התיווך הזה של רגע, ואומר לצד השני גם, כרגע עכשיו אתה לא מדבר. כי מה שקורה אם אנחנו מתחילים לעלות רגשות, והצד השני מתקיף אותנו, משהו כזה, אז נהיה אסקלציה של מריבה ו...
נכון.
מילים מאוד רעות, נאמרות. כל אחד מתגונן בצד שלו, ויוצאים מהמריבה טיעונים רגשית, שלילית, ואז קשה להתקרב, קשה להתחבק, קשה להסתכל בעיניים, נגיד אחרי איזה מריבה גדולה, הולכים לישון כועסים. בבוקר, איך מסתכלים בעיניים אחד לשני?
למשל, רצוי מאוד לא הלכת לישון בריב.
נכון.
משהו פשוט נורא. פשוט עכשיו, העניין של חיבוק, זה כל כך פשוט וכל כך זמין לנו.
כן.
כי אני אוהב אותה הרי. נכון. בואי שנייה. בואי רגע. בואי
זה
רגע.
מרגיע. זה מרגיע את מערכת העצבים.
וזה פשוט עובד, כן. זה עובד נהדר.
כן. ויש שאנחנו בקורטיזול גבוה, מגע נחווה ככאב.
אבל יש את הדרכים, באמת,
צריך להוריד
הומור,
רגע.
הומור זה כן. דבר שנורא מפרק את הקורטיזול.
כן, נכון.
פשוט, נכון. כמו חומר ניקוי. כן.
נכון.
כי זה באמת גם להיות מודע, אפרופו, וזה דבר שאני באמת למדתי ממך, שכל החומרים האלה שמתרוצצים לנו במוח, זה רק עכשיו נהיה חלק מהדיבור.
נכון.
אנשים לא קראו לדברים בשמות הלא נכונים. ברגע שאתה מבין, למשל, הייתה את המלחמה, בתוך המלחמה, את המלחמה האיראנית.
כן.
ואני כמו כל בני אדם, הקורטיזול לא סתם מגיע. יש לו תפקיד.
נכון.
הוא מגן עליך. אתה מצמצם שטח פנים, אתה מגן על מי שראוי להגן, אתה קצת מנותק מהרגשות שלך, ואופטה בטראומה. ככה.
ממש ככה.
טראומה. ואז אני מוצא את עצמי, זה היה לפני שבוע, אני עושה את זה הרבה, אני חוזר מהקצב, יום שישי, ואני מתחיל לדבר על עצמי, אני על האופניים.
כן.
ואני מתחיל לנתח בקול, באוזני עצמי, בקול. מה עובר עליי?
וואו.
אתה בפוסט-טראומה, זה בסדר, אז אתה חייב לתת לזה את הזמן, מותר לך להיות חלש, זה לא יכול לא להשפיע עליך, אתה לא צריך להציג מצגת,
נכון.
של איזושהי מושלמות, או זה כל
הסוגל אותך.
יקבלו את זה כי הם אוהבים אותך, וגם הם חווים דברים. אז דבר ראשון, בוא תודה בזה שאתה עכשיו בפוסט-טראומה.
נכון.
וברגע שאתה מדבר את הדיבור הזה, הדיבור המנחיח, ואני כן, אני אומר בקול, אני יודע שאנשים שמדברים לעצמם בקול, נתפסים כמטורפים, בעיניי זה אחד הדברים הכי נפלאים בעולם. כי שאתה מדבר בקול, גם שאתה כותב, אבל יותר שאתה מדבר בקול, זה כאילו המפלצת חוזרת לממדים שלה.
כן.
זה לא משהו שאת...
בתוך הברוש,
שהוא
בתוך
מופשט,
כן.
בתוך
בתוך המחשבה.
וזה דברים ש... אפרופו הדיבור גם צריך להיות עם עצמנו.
כן, נכון.
לא רק כאילו להקשיב ולהיות פתוח ולחשוף בפני מישהו אחר, בפני עצמך גם. מה המצב שלך? איך אתה?
כן. זה כמו, מדמים את זה כאילו שבמבנה אישיות יש חלקים לאישיות, יש חלק מאוד ילדי, חלקים ילדותיים יותר, ויש חלק שהוא כאילו ההורה הפנימי, שיש לך, אני ההורה שלי.
יפה, אהבתי.
כאילו ההורה מדבר אליי, כן, אתה בסדר, אתה
ממש ככה,
בטראומה.
הכל בסדר.
כן.
ממש ככה, ממש, ממש שאמרת, מדהים.
כן, יפה, וזה אהבתי. מרגיע, אז אני מאוד חושב שזה...
אני חושב שאנשים צריכים יותר לדבר לעצמם.
כן, אנחנו נצא מכאן. לא, אבל זה ממש נכון, זה נקרא affirmation גם, כאילו להגיד לעצמי, לחזור על זה, אני בסדר, אני אצא מזה, אני יודעת להתמודד, כי מה שהולך בראש זה אני לא יודעת להתמודד, מה הולכים, מה יהיה עכשיו, מה נעשה עכשיו. עכשיו, הרבה פעמים טראומה, אירועים כאלה טראומטיים, מערערים זוגות, מערערים את המבנה הרעוע הזה, גם ככה לפעמים, של יחסים זוגיים, לא מעט אנשים נפרדים, הרבה פעמים זה נובע מאסטרטגיות התמודדות שונות. כל אחד יש לו אסטרטגיה או שהוא למד בבית, וגם הרבה פעמים, אני חושב שאנחנו גם בוחרים אנשים עם אסטרטגיה משלימה, אני רואה את זה כבראייה אבולוציונית, okay. כי זה נותן יותר סל כלים בבית. זאת אומרת, יש את האחד שהוא קופה במקום, ומתנתק, לא כרגע, וזה גם מנגנון הגנה, ויש את זה שכל הזמן בעשייה עכשיו, כל הזמן, לרכוש ציוד, לרכוש דברים, לחשוב איך עפים מפה, איך יוצאים מפה, כאילו, ושתי האסטרטגיות הן טובות, הן בריאות בצורה מסוימת, אבל זה יוצר המון חיכוכים, כי הצד שעושה לא מבין איך הצד השני כפו במקום.
אז שוב, כאילו, זה שוב מחזיר אותי לעניין של הדיבור, כי אם אנחנו מכירים לה של בשוני.
נכון. ולא מנסים לכפות.
הכרה בשוני, דבר שבכלל חשוב לאנושות, אבל גם אצלנו, למשל, אני רואה, יש לי 3 ילדים. כל אחד מהם הוא כמובן
עולם אחר.
סיפור בפני עצמו, עם שוני מאוד מאוד גדול, והכרה בשוני ובגיוון ול... את אמרת אבולוציונית, זה טוב.
זה טוב. לא כולם צריכים להיות אותו דבר, זה בריא.
הבעיה שהרבה פעמים אנחנו מצפים ש...
נכון.
בעצם משהו נרקסיסטי בנו מצפה שכולם יהיו כמונו. באותה גם התגובתיות ו...
קל לנו יותר להתחבר, כאילו, אם אתה כמוני, אז יותר קל לי להתחבר,
כן.
כי המוח אוהב את המוכר.
נכון.
אבל אז אנחנו מתחילים לפתח טינה ותרעומת נגד הבן אדם השני, כי הרי במצבי לחץ נמדד את ה... כאילו אנחנו מודדים את הזוגיות אחד של השני. האם נכון. אתה שם כשאני הכי צריכה אותך? האם את שם כשאני צריך אותך? וכשם שיש שבר, ואתה לא היית שם כשהייתי צריכה אותך, זה נשמר להרבה מאוד, זה מה שנקרא טינה.
אוקיי, שוב, העניין של הטינה,
אם לא מדברים אותה, היא מחלחלת.
זה דבר שנורא צריך לטפל בו.
נכון.
כי זה גם דבר שצריך לזכור שהוא כן יש בו, הוא בא מתוך איזושהי ביולוגיה מסוימת.
נכון.
יש לו, אנחנו צריכים לעשות מאזנים, אבל כל העניין של המינונים, אפופו סמים, שוב, זה עניין, זה מינון, הוא דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון, נכון.
כי, ואני הבנתי אחרי השבר שחוויתי בניסויים וזה, שאחד הדברים שאני הכי צריך לטפל בעצמי זה הטינה. עדיף לך לצרוח ולהיות דביל. הנה, למה ריב חשוב. מאשר לאגור, כי אז אתה, זהו, הסכר נפרץ.
כן, כעס הוא רגש חיובי. זה בעצם, אם אני בן אדם מרצה, אז אני לא כועסת, נכון? זה אומר שאין לי צרכים, אין לי, אני כל הזמן רק עסוקה באחרים. כעס בעצם מודיע לי שמשהו בצרכים לא מדויק. נגיד, הגעתי הביתה והילדים השאירו את הכל בלגן, הצרכים שלי, שגם יקשיבו לי, יכבדו אותי, ביקשתי אז שזה יקרה, והכעס אומר, עכשיו, אם אני שומרת אותו בפנים, ואוגרת, ועכשיו בעצבים, לא אומרת כלום, לא אומרת לאף אחד, זה מצטבר בפנים, והופך לזעם. כעס הופך מהר מאוד לזעם, ואז אחרי כמה זמן מתבשל לטינה. וטינה נשארת להרבה זמן, זה שכבה כזאת, שעליה עוד שכבות, ומיקרו-טינה, וכל מיני... ובסופו של דבר, אם הייתי מבטאת את הכעס הזה, ונותנת לו מקום, אנחנו כך פוחדים מהכעס, כאילו, וואי, כועסת עליי.
שזה השלב הראשוני, הגולמי.
כן, להוציא את הכעס.
אנחנו סומו, ילדים, כאילו, מה, אתם לא יכולים לשטוף את הצלחת?
כן,
עכשיו, זה יותר טוב להם מאשר ההורה שהוא מתבשל בתוך עצמו, ואז הפאסיב אגרסיב, והפנים והפרצופים, ואחר כך
הנקמות
הקטנות.
אסור, אסור. זה באמת, בעמודע, זה האיסור.
אז ללמוד לדבר את הכעס, זה מה שיעביר אנשים. כי בשלב ההתאהבות אתה מנסה להציג את הגרסה הכי טובה של עצמך.
אתה גם שוכח את הגרסאות היותר דהויות.
כן, גם של הבן זוג, אתה רואה אותו, עוד פעם, זה חומרים חזקים, אני אגיד רגע על החומרים שמהם עשויה אהבה. אז בתחילת הקשר, זה רמות מאוד, אוקסיטוצין מלווה את כל הקשר. ברגע שאנשים מסתכלים בעיניים, נותנים ידיים, מגע, חיבוק, נשיקה, דופמין, זה ההורמון של הריגוש, של המשהו שאין לי ואני רוצה אותו. זה ההורמון שיוצר מוטיבציה, והוא גבוה יותר בכמיהה.
אני חושב שזה גם משהו שהוא איכשהו יותר קשור לגבריות.
גברים יכולים להיות מכורים לדופמין ואדרנלין, כן. ציידים. משהו מאתגר, משהו חדש, משהו שהוא לא מובן מאליו, נכון? בגלל זה גברים רואים אותם מאוד סביב סטטוס ומעמד. זה הורמונים שהולכים ביחד, טסטוסטרון, אדרנלין ודופמין. לכן גם גברים סובלים יותר מהפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות. זאת אומרת, יש איזשהו חוסר שקט לפעמים פנימי, שמושך אותי לריגוש הבא, לדבר הבא, לרצון הבא. ויש גם סרוטונין בסיפור. סרוטונין זה הפרפרים בבטן, יחד עם האדרנלין, הם יוצרים את הפרפרים בבטן. זה התחושה דווקא של המחוברות לבן אדם, אבל עדיין יש כאן גם את להשיג את זה, אבל ליהנות מזה. זאת אומרת, זה מאזן מצב רוח, הוא גורם לנו להרגיש טוב בנוכחות בן אדם אחר, כי אנחנו בנויים לקשר חברתי, לא בנויים לחיות לבד.
כן.
כשאנחנו בקשר חברתי, אנחנו מקבלים. ועוד חומר חזק, קרא פנילטילמין, PEA, נמצא גם בשוקולד, ברמה גבוהה, והוא יוצר אופוריה. הוא יוצר תחושה שהכל מופלא, הכל מדהים, אידיאליזציה, לראות את הבן אדם בצורה הכי טובה
דיסני.
שלו. דיסני. זה ההורמון של הדיסני.
כן.
והוא יורד הכי מהר. הוא יורד הכי מהר, כאילו אחרי שלב ההתאהבות, ואז בעצם אנחנו, אז אני אומרת, אם אנחנו באיזה חוויה, שברגע שהפרפרים בבטן נעלמים, זה אומר שאני לא אוהבת יותר, אז אנחנו בעצם לא נגיע לעולם לאהבת אמת. כי יש אנשים שאומרים לי, כאילו, אני מסתכלת עליו, וזה לא מה שהיה. אני לא משתוקקת לשכב איתו, אני לא משתוקקת לראות אותו, אני יודעת שהוא חוזר בשעה הרגילה, ויגיד את המילים הרגילות, ואנחנו נשען בתנוחה הרגילה, והכל יהיה רגיל. ואיפה הפרפרים? איפה הפרפרים בבטן? ואני טוענת שההתמכרות שלנו לפרפרים בבטן, גם תוצר תרבותי, זאת אומרת, של החברה.
ציפייה למשהו שהוא בעצם פנטזיה, שהיא לא באמת, היא לא באמת אמיתית.
כן.
יש לה שוב תפקיד.
נכון. בטבע את... זה בשביל להזדווג,
נכון,
לייצר
תחושות. נכון, אבל אנחנו בעצם, אנחנו כבר עשינו איזה קרוס אובר מהטבע.
קצת.
אנחנו עדיין, זה חלק מהחוויה האנושית, שאנחנו להבין מה החלק שלנו שהוא טבעי, ומה החלק שלנו שהוא באמת, התפתח כי אנחנו יצורים היברידים מהבחינה הזאת.
נכון.
אני לא יודע עוד כמה יצורים בעולם עושים סקס למען התענוג.
בונובו רק.
נכון, זהו.
קופי הבונובו. אנחנו והבונובו.
זהו זה.
כן.
רק דוגמה.
נכון, נכון. כל השאר זה הזדברות.
רוב הסקס שאנחנו עושים הוא לא בשביל להזדווג, בשביל התענוג.
להרגיע מתחים, להתחבר, לחזק קשרים חברתיים, אבל בעיקר הרגעה, הרגעה עצמית.
ואז זה שזה מין משהו, זה מין תודעה מסוימת, של להבין איפה אנחנו חלק באמת מהביולוגיה, חשוב מאוד, ואיפה אנחנו כבר אחרי הביולוגיה.
נכון.
זה כי כן, אנחנו לא רק ביולוגיה.
כן.
זה שאנחנו ממציאים סיפורים, זה שאנחנו יודעים שיש דבר כזה עתיד, חבש ליונקים אחרים, אין אותה בכלל.
כן, שיש, נכון, המודעות ל...
זה שאנחנו יודעים שיש מוות.
עתיד, נכון.
שחולכים.
אבל דווקא המודעות למוות גורמת לנו לחפש ריגושים. הרבה נכון. אנשים יגידו, מה, זהו, זה החיים?
אז
הנה... אישה אחת, גבר אחד?
אז הנה העניין, עכשיו שאלה היא באמת, אפרופו אני חוזר למיניאטורה, כי שאתה באמת אוהב,
כן.
אתה מגלה עוד ועוד פנים מופלאות
באותו אדם.
באותו אדם.
כן.
ואגב, זה לא משנה אם זאת בת זוג שלך, אם זאת הבת שלך. העניין שאם אתה באמת סקרן, ולא חווה את החיים כאיזה קלישאה, אתה מגלה דברים מאוד מאוד מסעירים.
כי אתה מגיע לאיזשהו שקט פנימי עם עצמך, ואז אין מרדף אחרי הדופמין הזול הזה.
זה בעצם רוחנית, זה בעצם המקום מה שאני מנסה ללכת בו עכשיו.
כן. ושהתשוקה מגיעה מתוך הקרבה, מתוך האינטימיות.
זה דבר אדיר, זה דבר...
ולא מתוך החידוש והחדש, נכון, כי המחקרים מראים גם.
זה דבר מדהים.
80% מהנשים לא נהנות מסקס מזדמן, מסטוצים. אחוז יותר נמוך של גברים, אבל גם גברים מדווחים על זה שזה רקני.
זה לא רק שזה רק את החוויה של זה, היא גם חוויה באמת מרוקנת.
מרוקנת, נכון.
חוויה של מוות קטן.
וזה כל כך עצוב, כי אנחנו... כי לוקחנו את הדבר הכי יפה, שזה לעשות אהבה.
או, איך הדבר הכי יפה יכול להפוך לדבר הכי מגונה.
כן, ומה שאמרת, מרוקן אותך.
אם אתה לא בסטינגס של עצמך, אתה לא במודעות, ולא בתבונה, ולא במחשבה, אבל כל העניין זה לשמור על מין אופוזישן נכון כזה, של גם שחרור וגם מתח. זאת אומרת,
זה ריקוד.
זה אומנות.
זה ממש ריקוד.
אומנות, זה ממש אומנות.
כן, להיות ביחד, אבל גם לחוד.
נכון.
לעשות דברים עם עוד אנשים.
מאוד מאוד חשוב לנו הלבד שלנו.
לבד.
מאוד.
זה ממש חשוב.
זה דבר שלמדנו, כאילו, אנחנו הבנו, כאילו, עד כמה שאנחנו, שהלבד שלנו חשוב.
כי בשלב האופוריה, יש את הרצון כל הזמן להידבק.
כן, כן.
להידבק, להיות כל הזמן ביחד, גם מתוך שליטה. כי אם אני איתו, אז הוא לא עם אחרות, נכון?
נכון.
אז גם יש פה עניין של שליטה, אבל אז אנחנו יורים לעצמנו ברגל. כי ברגע שהדבר הוא יותר מדי מוכר, אז ההורמונים יורדים עוד יותר מהר.
אתה צריך כלומר, אתה צריך להתגעגע.
כן.
זה נורא חשוב.
להתגעגע.
זאת אמנות, זה פשוט אמנות.
כן. אז אנחנו מבינים שהאהבה היא התמכרות, ההתאהבות זה התמכרות, זה בעצם מה שקורה. גם מה שמעביר לשלב של ההתמכרות, מתי מקבלים את המנה הגדולה של הסמים האלה? הרי נכון, מחיבוק, נשיקה, הולכים לסרט ביחד, זה אחלה אוקסיטוצין ודופמין, בוודאי אם זה בן אדם חדש, מסקרן, אתה לא יודע עליו כלום, אתה רוצה להכיר, אבל המנות הרציניות, הסם האמיתי, זה ביחסי מין. ושם זה הרמות הכי גבוהות. וברגעים האלה במוח, קורה התניה של ההתמכרות. דופמין, הורמון העונג והמוטיבציה, והורמון האהבה, אוקסיטוצין. האיש הזה עושה לי טוב, האישה הזאת עושה לי טוב, והמוח מתחיל בעצם לייצר לולאה של תגמול, אני רוצה עוד מהדבר הזה, אני רוצה עוד מהדבר הזה. אז זה גם מתי נפגשים, ולמה הוא שלח הודעה, ולמה הוא לא שלח הודעה. מתחיל כל התופעות שידועות מעולם הסמים.
של דודה.
בדיוק. של תסמיני דגמילה, של קריז, ממש קריז. כשאתה נמצא עם הבן אדם, אתה מקבל את כל הסם הזה, וכשאתה לא נמצא, זה דכדוך, עצבנות, עייפות, חוסר שינה, חוסר תיאבון. זה סימנים של מאוהבים. OCD, זה נקרא Relationship OCD. זה מאפיינים אובססיביים כפייתיים, שקורית לאנשים בתוך מערכת יחסים. זה לא אומר בהכרח שיש לי OCD. וזה מתבטא במחשבות אובססיביות. רוצה אותו, לא רוצה אותו, מה היה אתמול, מחשבות אובססיביות על הבן אדם, על מה שהיה עם הבן אדם, התנהגות כפייתית, לעקוב אחריה, לבדוק לו את הטלפון כל הזמן, להסתכל בסטורי, איפה הוא נמצא, איפה היא נמצאת. עכשיו, זה קורה לכולם, אבל יש אנשים שבאמת בתוך מערכת יחסים, זה ממש לא מאפשר להם לתפקד, עד כדי כך, שהמחשבות האלה וההתעסקות הזאת, היא גורמת לתופעות מאוד קשות, נגיד לשבת על הטלפון כל הזמן, לעשות צינטוקים, אולי איזו מילה של פעם, צינטוק, כאילו להתקשר וככה, אוי, התקשרתי בטעות.
כן.
כאילו כל הזמן נעשות להיות...
לא להיות בתוך אדם. עצמך, להיות בתוך חוויה שהיא לחלוטין משוקפת גם.
כן,
זה,
כן.
זה גם כן דבר, כאילו, איך אתה גם שומר על הסנטר שלך כל הזמן.
בדיוק.
זה דבר נורא, זה דבר מאוד
ויש אנשים שזה מאוד קשה להם, שהם יוצאים מיציבות רגשית, בעצם המדד נוירוטיות שלך, זה המנבא הכי חזק להצלחה בזוגיות. בעצם על הציר של נוירוטיות ויציבות רגשית, כולנו נמצאים על הציר הזה איפשהו באמצע, וזה בעצם היכולת לבסס מצבי רוח, היכולת לשלוט ברגשות. ולכן אנשים שהם בצד היותר נוירוטי, בצד עם קושי בביסות רגשות, מאוד מתקשים במערכות יחסים. כי התאהבות היא מכניסה אותך למצב הזה, מצב מאוד לא יציב, כי אתה תלוי בבן אדם האחר, הוא שולט. כשאני לבד, אני לבד, אני מחליטה לאן אני הולכת, מה אני עושה, איך אני עושה. כשאתה מכניס בן אדם לחיים שלך, אתה נותן לו שליטה. הוא יקבע מתי נפגשים, יש לו החלטה, יש לו יכולת, הוא אוהב אותך, לא אוהב אותך, אתה לא יכול להכריח מישהו לאהוב אותך, אתה לא יכול להכריח מישהו לרצות אותך. אין לי שליטה על המחשבות של הבן אדם אחר, ואין לי שליטה עליו. ולאנשים עם קושי בביסות רגשי, זה מוציא מהכלים. ולכן נורא קשה להם בתוך התאהבות.
בעניין הזה, תראי, אני חושב שאנשים, יש שם תמיד את האופציה לטפל בעצמם.
זהו.
באמת.
נכון. וזה כל כך נכון שאתה אומר.
אני רואה את זה מול, אני גם רואה את זה מול העיניים שלי, לא רק איתי. אם אנחנו פתוחים להתפתחות,
כן.
אנחנו יכולים לגלות, למשל, שלמרות שיש לנו עניינים וויסות רגשי, זה כן דבר שאנחנו יכולים להתעסק איתו, ולדבר איתו, וליצור איתו,
עליו.
ולעבוד
כי
עליו.
כי הוא מפריע לנו בכל תחומי החיים.
כי זה, אפרופו, שוב, בעניין הברידי הזה, בין הביולוגי לאנושי, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
פסיכולוגי, כאילו.
הפסיכולוגי, בין הביולוגי לפסיכולוגי, סבבה, אהבתי. זה גם ספקטרום. שאתה יכול, אם אתה...
נכון, עושה עבודה מודעת.
אתה עושה עבודה של מודעות, ואתה באמת לומד את עצמך.
נכון. כי לפעמים אנשים שמתאהבים בקלות, יש ציפייה שברגע שיהיה הבן אדם הנכון, אז כל התופעות יפתרו.
אין דבר כזה, אין. זאת הטעות.
זאת הטעות.
זה כן, אם אתה חש כלפי מישהו רגש מאוד מאוד עמוק, זה לא סתם. זה לא דבר סתמי, אוקיי? אבל כל העניין זה, אוקיי, מה אתה עושה עם הנדלן הרגשי הזה?
נכון.
אתה יכול לטפח אותו, אתה יכול לבנות בו עוד קומות, ועוד גינות, נכון. ואתה יכול להזניח אותו ולהזכיר אותו לכל מיני כן. מסכנים. זה, יש לנו המון מה לעשות על הספקטרום הפסיכולוגי.
כן, בדיוק, כאילו ברגע שאנחנו עושים עבודה מודעת, התפתחות עצמית, התפתחות אישית, קודם כל אני מעבירה את עצמי קצת יותר לספקטרום, על הספקטרום, לכיוון היציבות הרגשית, ואז האהבה שתגיע, והצורת התאהבות שתגיע, קודם כל גם יש משהו ממכר בעליות והירידות האלה, לא סתם אנשים לוקחים סם. זה ממכר מאוד העליות והירידות, ולכן לפעמים, אם אני רגילה למערכות יחסים שהם רולקוסטר, רכבת הרים רגשית, אז פתאום כשבא בן אדם שמסמס בדיוק ברגע הנכון, את הבוקר טוב, את הלילה טוב, את מה שלומך, בוא ניפגש, זאת אומרת שהכל קורה לפי, כאילו לפי הספר, אז פתאום אין פרפרים, אין אדרנלין, ואז כאילו משהו לא הגיוני.
העניין של ה... זה תומנות.
כן.
איך לעשות, איך לתת גם מהמוכר, הוא נורא חשוב, וגם מהזר.
בדיוק.
זה פשוט אמנות.
זה פשוט אמנות ופשוט ריקוד אחד גדול, ואני חושב שאם נסכם, אז קודם כל אנחנו מבינים שהמטאפורה שסמים היא כל כך מתבקשת, כאילו.
שלכם.
זה סם לכל דבר, זה סמים חזקים מאוד, שיכולים גם לגרום להתמכרות צורות אהבה לא בריאות, לא בהכרח בריאות, ומה שאתה דיברת עליו, על הרפלקציה עצמית, היכולת גם של אדם בתוך עצמו, לעבוד על התכונות אישיות שלנו.
אני רוצה להגיד לך משהו בנושא הזה, אפרופו, גם סמים זה דבר שיכול להיות נפלא, ויכול להיות נורא.
נכון.
זה בדיוק תלוי מה ואיך אתה עושה. זה הכל, כי אם אתה מבין, וכאן נכנסת התבונה.
כן.
אם אתה מבין, ואתה יודע את עצמך, אתה יכול להשתמש בסמים האלה כדבר שהוא מאוד מאוד מעצים, מאוד מפתח.
כן, נכון.
כל הסצנה הפסיכדלית,
כן.
זה עושה בחיתוליה, אבל כבר נכון. קוראים שם דברים.
לי קשה איתה, למרות שלא התנסיתי בשום דבר, אני כאילו רק רס, אבל מאוד קשה לי, כי אני אומרת, אנחנו מכניסים חומרים, שהם באמת, זה שינוי תודעה, זה משחק עדין ברצפטורים, בקולטנים, בהורמונים, זה יוצר דברים במוח, ואתה לא יודע לאן תלך, כאילו לי...
אני מה זה ממליץ לך?
זה כאילו לאן זה הולך לקחת, כי לפעמים יש לי תחושה שהנפש, זה לא תחושה, זה אמיתי, היא כל כך שברירית, שהתפקוד התקין, לקום בבוקר, המוטיבציה לצאת מהמיטה, לעשות דברים, להתנהל בעולם הזה, לייצר קשרים חברתיים, להיות בתוך סיטואציות חברתיות. לפעמים פעם מרגיש כל כך שברירי, שבשנייה אפשר להשתגע, בטח במציאות הזאת
אני
שלנו.
אני חושב שדווקא בגלל השבריריות הזאת,
כיף לחקור.
אתה יכול להגיד, אוקיי, במילה כל העולם שאנחנו חיים בו, כל כך מבוסס על כל כך בשקרים, והתחזות והעמדת פנים והאכזריות והאלימות. זה לא כאילו שהעולם הסו-קולד נורמלי, כן. הוא, מה הוא נותן לנו בדיוק? לטוס לחול פעם בזה
לחיות מאסון לאסון.
לחיות מאסון לאסון ברבק, בחיית.
כן.
לכן אני אומר שדווקא המשבר שאנחנו נמצאים בו כרגע, לא רק ישראל, לא חי על האנושות,
כן.
הוא הזדמנות לחקר.
כן,
נכון. זאת ככה אני רואה את זה, כי אני כבר בן 60 ואני כבר מחפת לי.
כן. טוב, כל התנועה פרחה מזה, נכון? טימותי לירי, מה, פסיכדליה ושנות הזה.
הם אבל, הם היו נורא ילדותיים, והם היו הרבה פחות חכמים ממה שהיום.
כן, peace and love. אז
התנועה הזאת התחילה ממקום self-indulged, מה שנקרא. לא, היום זה משהו אחר לגמרי. נכון. היום זה כבר, באמת יש בזה משמעויות... רוחניות והרבה טיפול עם אנשים שמטפלים וכאלה.
אבל איזה מדהים זה שזה כל כך דומה, כאילו גם שהם מאוהבים, זה גם משנה תודעה. אתה פתאום רואה את העולם אחרת. זה מאוד דומה, כאילו באמת מבחינת הסם כסם ממה שהוא עושה למוח, אתה פתאום רואה את העולם טוב יותר, יותר מחובר לאנשים, יותר התודעה היא אחרת כשהם מאוהבים.
נכון, ולמה שלא נתעסק באהבה כל הזמן? נכון, נתעסק אהבת בצע ובאלימות.
כן, קצת יותר אוקסיטוצין בעולם. זה המסר שלנו. ויש אהבת אמת.
יש אהבת אמת.
חמי, תודה רבה.
ומי שאמר לא, אין לו מפג מחיים שלך. תודה רבה, ליאת.
תודה רבה.
כל שתחשוב.
כן, תודה. נפל לחזק